חדש.
חדש.
אקו טיקט.
רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם.
עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני 25 בספטמבר, כיסוס. בוקר טוב, מה קורה?
לא יודע, משהו מטריד אותי ואני לא יודע מה הוא.
כן, אתה נראה תרוד מהבוקר, אבל אתה רוצה כאילו שננסה לעשות דמיון מודרך ולמצוא את הגורם המטריד?
לא, בשידור, לא, לא.
טוב.
כי שום דבר שהוא גם מטריד אותי וגם אני צריך טיפה להדחיק אותו כדי לא לזכור שהוא מטריד אותי הוא משהו שהייתי רוצה ש...
יצא בשידור.
יצא בשידור. אומרת שמה זה כבר יכול להיות? לך משהו טיפשי. זה עודף אותי ממש. אני חושב שחלמתי על זה אפילו בלילה. אני חושב שהתעוררתי בבוקר עם זה כבר. אתה מבין מה אני אומר?
אתה זוכר שסיפרתי לך אתמול על תקפת הפרושים שיש לי? בחצר?
כן.
אם כן, היא עברה לאוטו. ואתמול בשתי נסיעות שונות טיפסו עליי פרושים. אתה יודע כמה אני סובל מזה, דבר שהכי מפחיד אותי ודוחה אותי בחיים, פרושים.
אבל חייב להיות לזה איזשהו פתרון.
אז היום מגיעה הדברה כבר לבית, אבל אתמול הייתי צריך לטפל באוטו.
ואז הוא יתביר גם את האוטו?
לא, הייתי צריך לטפל בעצמי באוטו, כי...
איך טיפלת בעצמך באוטו?
אז זהו, אז הלכתי לחנות שאדם שלח אותי אליה.
אוקיי.
וביקשתי הדברה נגד פרושים. עכשיו יש, אתה יודע, את כל הפליטים האלה הרגילים, הממותגים הידועים, כל הקי, שמי וזה, ויש את החומר, את החומר, שאתה זקוק לשכנע מעט יותר את המוכר כדי שייתן לך אותו.
אוקיי.
שכנעתי. זה כאילו נראה לקוח, הישר מפס היצור התעשייתי המזהם, אתה יודע, מסוג איזה מפעל חצי מפוקפק.
כן, אבל אני אוהב כאלה.
שמחריב נהרות.
שלא תערכו אפילו על תווית או מיתוג מרוב שזה למביני עניין בלבד. למפעילים של מביני העניין.
בדיוק, לסוחרים של מביני העניין.
כן.
של זה פשוט עושה את העבודה.
כן.
ולא צריך כאילו שזה יקרוץ למישהו מאיזשהו מדף.
נכון, זאת אומרת שהאלמנט הגרפי הסקסי ביותר על האריזה זה המפעיל. מילה אזהרה.
כן, נכון. יש לזה גם שם, כן? אני לא אגיד אותו פה בשידור, אבל יש לזה גם שם.
נו, אז התאזת את זה באוטו?
שפכתי בקבוק, ריססתי אותו באוטו. עכשיו, מרוב שזה של מקצוענים, אין לזה ריח. הרי בחומרי הדברה מכניסים ריח כדי להיזהר מזה.
להזהיר אותך. כמו שיש ריח לגז בישול, כדי להזהיר אותך מפני דליפת גז.
נכון, זה אינו ריחו של הגז, זה חומרים שמוסיפים בגז.
נכון.
אין ריח.
אבל אתה שואף את זה, יש איזה נזק מוחי.
נסעתי עם חלונות פתוחים.
יכול להסב לך נזק מוחי.
נסעתי עם חלונות פתוחים כל היום אתמול, כדי מהלחץ לחומר שאין לו ריח, שהוא אפקטיבי, ובאמת אחרי ששפכתי את מחצית הבקבוק באוטו, לא נעקצתי יותר באוטו.
אוקיי.
אבל...
ואותו בית כברות לפרשת עכשיו.
ולכל אורגניזם חי אחר לדעתי.
נכון. כולל אולי. אז זה מה שעשית אתמול?
כן.
מה? זה חיים שכדוגמתם עוד לא ראינו מעולם.
נכון.
אתה באמת, אתה אדם מאוד מרתק.
זוהר, מרתק.
זוהר, מרתק. ואנשים בטח אומרים, לא, זה לא הפרושים, הוא בטח נלחם במשהו אחר. לא, הוא נלחם בפרושים.
לא, לא, בפרושים, אין פה שום, זה גם לא מטאפורה לשום דבר.
שום דבר, זה כל כך הדבר עצמו.
הדבר הגדול שטרד מנוחתי אתמול, היו פרושים באוטו.
כן, טוב.
אין יותר ארצי פשוט מזה.
יופי. I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go on. I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answer. אז גרוניך, מה?
גרוניך, כן. האמת זה הסתובב בפייסבוק בשבוע שעבר, אתמול גיא לרר הביא את זה בחדשות של ערוץ 2, על אישה שהיא בת 40, התלוננה במשטרה כי שלמה גרוניך הטריד אותה מינית לפני יותר מ-20 שנה, ופנתה במקביל לגורמים במשרד החינוך, ביקשה לבטל את הענקת פרס שר החינוך למפעל חיים.
שהוא אמור לקבל הערב. כן.
כן, בתיאטרון ירושלים. והיא בעצם כתבה...
היא כתבה מכתב לנפתלי בנט ו...
פוסט בפייסבוק.
פוסט בפייסבוק.
אני קוראת לבנות שנפגעו משלמה גרוניך לדבר איתי, הוא הטריד אותי כשהייתי בת 17, הוא עומד לקבל פרס על מפעל חיים, אני יודעת שיש עוד בנות, הגיע הזמן לשבור את השתיקה בעניין הזה, בבקשה פנו אליי בפרטי. אני לא יודע אם פנו עוד בנות אליה, אבל בכל אופן, אתמול היא פיזית הלכה והגישה את התלונה הזאת במשטרה. זה דבר קשה כמובן לשמוע, כי א' הוא כמובן, אתה יודע, אדם מאוד אהוב וחלקים ושנים ארוכות בתרבות הישראלית היה מאוד מאוד דומיננטי וייצר את כמה מהפסגות המוזיקליות באמת.
ואלמלא האפשרות של התחדה מינית שכמובן צריכה להיבדק קודם, מאוד ראוי לפרס הזה, לכל פרס אחר, אבל במידה והייתה התרדה מינית, לא צריך לתת לו שום פרס, כן? שום פרס משום סוג.
תראה, אתה יכול להגיד מצד אחד, נגיד והיה מקרה אחד, אוקיי, לפני 20 שנה.
נו.
האם זה שולל את כל היצירה הטובה שלו? האם זה פוגע?
זה לא שולל את היצירה, אתה רוצה לשמוע את השירים שלו, שמע את השירים שלו. זה שולל את מתן הפרס. באופן חד משמעי, אני גם אגריך יותר מזה, מי שמטריד מינית, אני מבטר על כל שיריו כולם, שיקח אותם בחזרה, ובלבד שלא יטריד מינית.
לא, אני מסכים עם זה לגמרי, אגב, אין שום שיר או 10 שירים
ששווים
את צילוקה של נערה בת 17 לכל חייה.
ועוד דבר אני רוצה להגיד, לא רק, לא חלילה בהקשר של גרוניך, שעניינו צריך להתברר קודם, מה זה אחת? איזה אחת? נו, מאיפה יש אחת? בדרך כלל, ככלל, לא קשור אליו, לא קשור לאף אחד ספציפי. איפה שיש אחת, בדרך כלל יש עוד 10. מה זה אחת? מי שמתעניין באחת, לא מטריד מינית, מי שמתעניין בהטרדה.
כן, הסיפורים האלה תמיד הם, ואז גם מתגלה איזה דפוס, איזו שיטה.
דפוס של גיל, דפוס של פעולה, דפוס של אמירות, ודפוס של מעשים.
אבל שוב, זה עוד לא שם, כמובן.
לא, זה עוד לא שם, ולכן, ברגע ש... נחשפת הטרדה מינית, שוב, אנשים יגידו מה חיכית כל כך הרבה זמן, נתחכה כמה שמתחשק לה, אז היו סטנדרטים אחרים, זה עדיין לא אומר שלא צריך לשפוט את זה לפי הסטנדרטים של עכשיו, אי אפשר לקחת ממנו את המוזיקה, אל תיקחו ממנו את המוזיקה, קחו את הפרס, זה הכל.
גם יכול מאוד להיות ששנים סחבה את זה איתה, ופתאום שמגיע הערב הזה שבו הוא מקבל פרס על מפעל חיים,
כן.
והיא סוחבת את מפעל החיים שלו אצלה בלב כל השנים האלה.
כן, בהנחה, בדיוק, בהנחה שסיפורה מדויק ואמין. אני קצת כתס על החיים נוטה להאמין יותר לקורבנות אפשרי. בסדר.
זה גם בדרך כלל נכון יותר, זאת אומרת, מבחינת אחוזים, סיפורי הקורבנות לעומת שקרים. אין מה להשוות.
תלונות שווא מחוץ לסכסוכי גירושין זה אחוזים מאוד בודדים.
היא מספרת, הייתי בלהקה של בני נוער, ואחד האנשים שבאו לראות אותנו היה גרוניך, שהיה אז בסיט תהילתו. ניגשתי אליו, מספרת, סיפרה לוויינט אתמול, ניגשתי אליו, הצגתי את עצמי, ואמרתי לו שכתבתי שיר ואני רוצה שהוא ילחין אותו. הוא הזמין אותי לביתו, צפינו בסרט בטלוויזיה ואכלנו ענבים, ואז תוך כדי הסרט גרוניך לקח ענב וגלגל לי אותו על החזה.
מה?
כן, נבלתי מאוד, קמתי ולקחתי מונית הביתה.
למה אתה מזמין לבת 17 לך הביתה? אמרה, כתבתי מילים, נוצא שתלחין. היא ילדה בת 17 מנוער, אתה שלמה גרוניך, אז מה, הזמנת אותה הביתה לדבר על הלחן? נו, ברצינות. באמת, במידה וזה נכון, אם זה לא נכון, שכחו מכל מה שאמרתי, אבל במידה וזה נכון, מה, אתה מזמין ילדה בת 17 אליך הביתה? היא באה כי היא באמת מאמינה שהיא כתבה שיר, אתה תלחין אותו ויחד הם תהיו מפורסמים.
בדיוק. זה דרכה להצלחה. היא מוכנה כאילו לסבול את האוקוורדנס הזה שבלבוא אליך פתאום הביתה, ילדה מבוגר ממנה בהרבה.
אתה מה? בדיוק ענית ענבים? לא היה לך מלגלגל אותם? מה ציפור עם הענבים?
לא היה מקום בבית קפה ליד הבית.
היה מקום, אבל כבר קנית ענבים. וכידוע, מה עושים עם ענבים? חצי מהם אוכלים, ואלה שיש בהם גרעינים, שזה לא כיף לאכול, מגלגלים על השד.
שוב, מעבר בדיוק למעשה שהוא דוחה, אם הוא אכן נכון וקשה, אני שנייה רוצה לדבר על הפרקטיקה של הגלגול הענב על החזה.
אין לי מה להגיד עליה.
מה אתה חושב שיקרה?
לא, זה אירוטיקה.
אבל זה אירוטיקה מאוד משנות ה-80 כזה. אתה יודע,
9.5 שבועות של שחרון חושים.
כן, כל מיני כאלה.
ללטף גוף עם אוח, כמובן, זה 9.5 שבועות של שחרון חושים מינוס ההסכמה.
כן.
לכאורה. אבל כל הסיפור של ללטף גוף עם...
זה היה קוביות קרח שם בסרט, נכון?
אני חושב עוד כל מיני דברי מאכל.
היה מזון ומשקעות?
היה מזון ומשקעות. אני חושב שהיה בופה שלם.
כן?
ב9.5. היה פוד-טראקס. היה שוק צפון שלם.
זה כל כך ATZ כאילו גם... כי באמת זה האירוטיקה עלובה בחיתוליה עוד אפילו.
ענב?
תגיד, מה חשבת שיקרה? את מי זה אמור לגרות? כן? אתה מדמיין אותי? לא יודע, הוא לוקח ענב, מעביר על אשתי, כאילו זה.
היום לא.
לא, בסדר.
כשהכרתם, היום אתה מעביר... מעביר ספרי פרושים על האוטו שלך, ואני מניח שהרומנטיקה מצויה שם, ומי שצריכה להתרגל איזה שתתרגל.
מצויה בלב, בתשוקה וברצון.
שום בעיה.
ההדדי. לא שום ענב.
יש אנשים שצריכים ענבים.
לא שום ענב, שובר מחסומים.
יש אנשים שצריכים ענבים.
מה, אתה יודע, הוא לוקח את הענב, מעביר אותו בחזה, איך היא אמורה להגיד, מה הוא חושב שיקרה בראש אצלו, שתגיד, אני המה.
אני המה.
העברת לי ענב. אוללה.
עכשיו תפוח. מה היא תגיד? היא לא תגיד, היא דעתי ניסתה לאכול אותו בהתחלה. דעתי מרים את הענב, והיא כאילו עם ה... עם הפה, ואז... אז היא הבינה שאדם מפוגע מעביר ענבים על החזה, והיא ברחה משם כפי שבחורה נורמלית צריכה לעשות. חוץ של אנשים, אתה מסתם, אני מאוד שם רדין, אנשים יש כל מיני, כי אנשים יש להם כל מיני אירוטיקות שונות. אתה מבין.
פיין, הכל בסדר. אבל יש דברים שהם באמת, כאילו, שזה שפה נורא של... אתה יודע, של מה שהיה נגיד אסור פעם, וכאילו טענו כל מיני חפצים בתשוקה כדי שאפשר יהיה לתקשר אותם החוצה, כל מיני כאלה.
למה זה תקשר? לקידום ענבים?
לא, לקידום האירוטיקה. הרי פעם מה שהיה מותר להראות, מה שהיה מקובל להראות, היה הרבה יותר מוגבל בתקשורת המיינסטרימית.
נכון.
אז מסכנים, מסכנות קוביות הקרח ומסכנים הענבים ששילמו את המחיר של הליבידו האסור.
גם אני חושב שפעם היה פחות עיסוק באמת, היו יותר כל מיני תקשורים של פנטזיות. הוא איזה פנטזיה, והיום סרטים
הכל בחוץ, כאילו בצורה ישירה.
כן, גם מחפשים להיות כמה שיותר אותנטיים וכמה שפחות ענבים.
כן, הבוקר
שלום שלום גלגלי ענב, ואימי מבטיחה לאחי ענבים.
ועכשיו זה כדאי מדי, המשחק של ג'יימס ריצ'רדסון, דיוטי פרי בחגים, זה כדאי מדי. אז אם אתם טסים, אל תפספסו את ההשקות והמחירים החדשים בג'יימס ריצ'רדסון.
תמר,
בוקר טוב.
היי תמר, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
תמר, $100 לקניות בדיוטי פרי שלך, מתנת ג'יימס ריצ'רדסון ופרי אורדר, שירות הזמנה מראש, עכשיו כבר לא צריך למהר בדיוטי פרי, מזמינים מהבית, משלמים בחנות וטסים. אולי תסקי בעוד $300, ספרי לנו בבקשה על הסרט שהשתתפת בו.
איזה כיף. אז כשהייתי בכיתה זין, השתתפתי בפרויקט שנקרא ילדים יוצרים סרטים בערוץ הילדים. אתם זוכרים שהיה את זה?
ילדים יוצרים סרטים בערוץ הילדים. אני לא זוכר בת כמה את היום? מה זה? לפני כמה זמן שכיתה זין?
היום אני בת 27.
אוקיי.
אז כן, הייתי ב-13.
אוקיי.
זה היה סרט שממש מביך אותי עד היום, כי זה היה, הייתי בתפקיד...
רגע, תמר, עברת לספיקר, לדיבורית או משהו, שומעים את הדברים?
אתם שומעים אותי?
עכשיו כן,
נו.
אוקיי, סורי. אז הייתי בתפקיד הפרחה שמייעצת תככים ומזימות לדמות הראשית.
אוקיי.
והתלבשתי נורא ודיברתי מביך, משדרים את זה עד היום.
מה?
והיום אני מורה, כן.
היום את מורה? ולמה הם משדרים את זה עד היום?
הם ממשיכים לשדר את זה. ילדים יצאו עם סרטים לאורך כל השנים. למשל, עכשיו חיפשתי סרטים לכבוד... לקראת יום כיפור בעצם והחגים,
כן.
ונתקלתי למשל בסרט הזה עכשיו, נורא מביך אותי, ועדיין מדי פעם אני מקבלת
זה נשמע מפעל מאוד יפה של ערוץ הילדים, אבל באמת כל כך הרבה שנים אחרי זה מאוד מביך לצפות בזה, בטח שאתה אדם מבוגר עם מקצוע ועוד המקצוע הספציפי הזה
ממש, וזה באמת מביך איך שהתנהגתי שם, איך שהתלבשתי שם, וממשיכים לשדר את זה, כן.
התלמידים שלך נתקלו בזה?
עוד לא.
כי זה הדבר המשמח באמת שיקרה. כשתלמידה, באיזה כיתות את מלמדת?
האמת שבית.
בית. כשהם יתקלו בזה, אז...
אוי אוי אוי.
אז יהיה כיף.
אני ממש מקווה שזה לא יקרה באמת.
טוב, תמר, תודה.
תודה, תמר.
תודה לכם, תודה, יום נעים.
ביי.
דלית, בוקר טוב.
בוקר אור.
העניינים.
סבבה, מה איתכם?
סבבה, אני לא יודע.
למה הדחדכת הזאת פה? כולם נשמעים עגומים, מה קרה לכם?
מאוד.
בדרך לעבודה.
טוב, דלית, יאללה, $100 כבר ירימו את המצב רוח שלך, ועוד $300 לקניות בדיוטי פרי. ג'יימס ריצ'רדסון, המציגים פרי אורדר, שירות הזמנה מראש, עכשיו כבר לא צריך למהר בדיוטי פרי, מזמינים מהבית ומשלמים בחנות וטסים. ספרי לנו, דלית, על סרט שאת השתתף בו.
זה היה לפני הרבה שנים, בשנת 89. הייתי בפיליפינים, הייתי במנילה, טיילנו, עשינו את הטיול במזרח. ואיזה יום אחד, איזה בוקר, אנחנו יושבים בגסטהאוס, ופתאום נכנסים אלינו כמה אנשים, אמרו לנו שזו חברה אמריקאית שמפיקה סרט הפיליפינים, ומחפשים שחקנים, שיהיו שחקנים, שחקני רקע כאלה.
אוקיי.
התחילו לאסוף אותנו, קבעו איתנו, אספו אותנו באוטובוס, נסענו לאיזה אי, התברר לנו שאנחנו יכולות להשתתף באיזה סרט אקשן עם סירות גומי שיוצאות מהמים.
סרט אקשן אמריקאי שמצולם בפיליפינים?
שמצולם בפיליפינים.
סרט אקשן אמריקאי?
נראה לי שזה אמריקאי, הם דיברו איתנו אנגלית, את הבנות אותנו הלבישו כמו נערות הוואי, אמרו לנו אתם יכולות להסתובב כזה בחוף, כאילו אתם נופשות, אתם חלק מהחוף, כאילו מהנערות בחוף. ובינתיים קלטנו שמתוך הים יפות סירות ופיצוצים ואקשן וכאלה. עשינו כל מיני טייקים כאלה ואחרים, גילינו שם יום שלם, אבל עד עצם היום הזה אני לא יודעת איך קוראים לסרט.
למה לא שאלת איך קוראים לסרט?
לא יודעת, אתה יודע, הייתי צעירה וטיפשה, ואתה יודע, אמרנו, יא, זה כיף, זה חוויה, זה משהו שלא...
חוויה, חוויה, אבל איך קוראים לסרט? בוא נמצא את הסרט.
אני מתה למצוא את הסרט הזה, אבל אין לי מושג אפילו איפה להתחיל לחוות.
את זוכרת את זה שהן סצנות מפתח מתוכו, או שאתן רק הסתובבתם על החוף כשהפיצוצים והאקשן קרו בתוך המים?
אני זוכרת שפשוט אמרו לנו כל מיני, בכל מיני מקומות כזה לחוף, פשוט תשתובבו, תשבו, תדברו, תלכו.
זאת
הייתה נראית הפקה גדולה ויוקרתית?
לא כזאת יוקרתית, כאילו אני לא יודעת אם זה סרט, זה בטח סרט סוג ד' כזה.
אוקיי.
יכול להיות.
זה בטח סרט שאתה יודע, יועד לשוק הפיליפיני, וצולם על ידי אולי חברת הפקה אמריקאית או משהו כזה.
אני לא יודע, יכול להיות שזה...
יכול להיות.
באותה מידה זה יכול להיות סרט אמריקאי שצולם בפיליפינים כלוקיישן.
כן, אבל אם זה היה סרט אמריקאי, אפילו בשנת 89, אתה יודע, זה היה הרבה יותר גדול ומופק וטריילרים וכזה. צוותים.
טריילרים לניצבים?
לכוכבים?
טריילר, שמיילר.
תראה, אחר כך אנחנו...
סנדוויצ'ים, יש הרי מה של סנדוויצ'ים מהבוקר, קחו. תגידי, קיבלת כסף?
לא, זה היה בהתנדבות.
מה?
כך מוזר בעיניי לעבוד בחינם.
היא רצתה להיות בסרט.
היא מתנדבת, התנדבי למען מטרה טובה ונעלה. לסרט, שהיא זה, מה את משרתת שלהם?
היינו שם יום אחד, לקחו אותנו עם אוטובוס, החזירו אותנו, נתנו לנו לאכול.
כן, חוויה, חוויות זה פעם משהו שהיה יותר נהוג.
נכון.
האמת היא שאני חושבת על זה שהיום, עם כל העתידה, עם המקורות מידע והזמינים שיש, אני יכולה אולי לחפור לראות בשנת 89 בפיליפינים, במנילה.
בטוח, אם אתם מחפשת איזה אקשן מובי שצולם בפיליפינים, אפשר למצוא את זה. אבל, טוב, דלי, תודה.
בהצלחה, דלי.
ביי ביי. אוקיי, אתה, נגיד, טס לניו יורק, אוקיי? נגיד, אתה הולך ברחוב, נגיד אתה רואה סט של צילומים. עכשיו, לא לפני, סרט? לא ב-89 ולא בזה. כן, של סרט. סרט עם, לא יודע מה, ריס וויתר ספון וברדלי קופר.
נו.
אוקיי? אומרים לך, בוא אדוני, תן לנו עכשיו 3 שעות מהזמן שלך, אתה צריך לשבת בשולחן מאחורי ריס וברדלי, הם יש מצלמים סצנת בית קפה, ואתה יושב ברקע מאחור, שולחן ממש מאחוריהם. עכשיו אתה יודע שזה נכנס לסרט, אתה יודע שזה יצולם, ואתה כאמור מבלה 3 שעות ברקע.
כאילו של הצחוקים לעשות את זה?
עושה או לא עושה? לא עושה? אני כמו פנטר עושה.
מה תעשה עם זה?
יושב, צחוקים.
מה הצחוקים?
קודם כל לראות עצמי בסרט אחר כך מאחורי ברדלי קופר וריס וויתרספונס.
יס. אתה חולם לראות עצמך בטלוויזיה?
אולטרה מגניב.
אתה חולם, זה חלום שלך, חלום ישן שלך?
לא,
אבל... אתה רוצה להתפרסם? זה החלום הישן?
אני נורא רוצה להתפרסם.
נו. איזה מוטיבציה יכולה להיות לעשות את זה?
זה מגניב, זה מגניב, זה נשאר, נכון? זה נשאר, זה כיף, זה סתם, זה מסוג הדברים שמגניבים. מגניבים, מה?
אני לא.
מה היית עושה במקום זה?
3 שעות הייתי הולך למוזיאון, 3 שעות הייתי הולך ליוניקלו, 3 שעות הייתי עושה משהו. מה הייתי עושה? לא, מה הייתי יושב, למה? כי זה, ואתה יודע מה, הייתי אומר, שנייה נראה את ריס וויטרספון, שנייה נראה את ברדלי קופר, אולי איזה, אולי הפרצוף של הבוטוקס, אולי הוא קצת שמנמני, אולי יש משהו, איזה ג'וס.
אולי תהיו חברים, אולי פתאום
הוא... לא נראה חברים, אני לא רוצה להיות חבר שלהם, לא אי ולא
הוא נראה איזה. לא, הוא נראה לי אחלה. מה? גם היא נראית אחלה, הוא נראה אחלה, ושניהם אחלה.
אין לי שום עניין. אין לי שום עניין.
הייתי יושב.
הייתי מפורש אל החברים הדוחים שכבר יש לי, מבלה 3 שעות בחברתם, שם, לא על הסט של הסרט.
שבא, ספרו לנו על סרטים שהשתתפתם בהם, תפקידים מביכים, קטנים ועלובים שהיו לכם, או גדולים ומשמעותיים, אולי כן בסרט גדול אמריקאי מוכר. 1-907-2-99-99, אולי תסקו ב-$400 לקניות בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון. אם אתם טסים בחגים, אל תפספסו את דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, זה כדאי מדי.
בחסות
אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נולדת אינטואיציה אמהית, אבל אנחנו יודעים שהכי נכון פשוט להקשיב לה. מטרנה, הכי קרוב לאימא.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
היי, מה העניינים?
מה העניינים?
סימנו וי על ראש השנה, יום כיפור מתקרב.
נכון.
ימי סליחות. אז הכנתי לכם רשימה קצרה של 3 או 4 דברים תוך מאות, אגב, שכדאי שנבקש עליהם סליחה מהילדים שלנו.
אוקיי. בבקשה.
כבר אני לא אוהב את זה.
מה?
כבר אני לא אוהב את זה.
אתה לא אוהב?
זה סליחה כללית, אתה לא אמור לגשת אליהם עם הרשימה שנותנת עינת ולהגיד, תקשיבו סליחה ש... אתה אמור להיות מודע לחרטה, נכון?
לא, וגם קדשתי לטל בסוף איזה סעיף שהוא יאהב אותו. יאללה. סליחה ילדים שלנו, שאנחנו לא באמת יודעים איך מבקשים סליחה. סליחה שבכל פעם שאנחנו כבר אומרים לכם סליחה, אנחנו חייבים להוסיף אבל, ואז להסביר לכם ממש ממש טוב את הצד שלנו, במקום פשוט להגיד סליחה. סליחה שאנחנו כל היום יורדים עליכם שאתם במסכים, מאיימים, מגבילים, מתבחינים עליכם שכל מה שמעניין אתכם זה היקום המקביל הזה של הסנאפצ'אט, אינסטגרם, יוטיוב, פלייסטיישן. סליחה שלא שמנו לב שבעצם אנחנו לימדנו אתכם מגיל כל כך צעיר את כל הסיפור הזה. כן, כן, כל פעם שאתם הייתם בגינה ואנחנו היינו בפייסבוק על הספסל ולא הסתכלנו, כל פעם שניסיתם לספר לנו משהו ממש חשוב ואנחנו היינו ממש באמצע שיחה או מייל או לייק לאיזה חבר ששינה את התמונת פרופיל שלו. סליחה על כל אחרי הצהריים עם האלה שישבנו איתכם בבית, אבל בעצם היינו בתוך המסך, ובעיקר סליחה שגם היום אנחנו בטוחים שאתם מכורים יותר מאיתנו למסכים, אבל בעצם אנחנו קצת טועים.
סליחה לכל הילדים המתבגרים שלנו, שקנינו את כל המופע החיצוני שלכם, שמסביר לנו בהתנהגות כמה אנחנו לא רלוונטיים, כמה החיבוק שלנו לא רצוי, כמה אתם מעדיפים לחלוק עלינו, להיות עם חברים, לא להקשיב, לסגור את הדלת. סליחה בעיקר כי אנחנו אמורים לדעת שזה בדיוק מה שאתם אמורים לעשות, אבל אנחנו... אנחנו לא אמורים להתרחק, להרפות, לשחרר, לוותר. אנחנו אמורים בסך הכל לא להתרגש מכם. לחייך מבפנים, כן, זה לא פשוט.
אבל זה נורא קשה לא להתרגש.
נכון, נכון. זה לא פשוט עם איך שאתם מתנהגים. ולהמשיך, לחבק, לנשק.
אבל אדם שאתה כל כך רוצה בטובתו, והוא מסרב לראות שאתה רוצה בטובתו, זה נשמע לי מתסכל מאוד מאוד מאוד.
עם כמה שאמרתי לך שאני לא אוהב את זה גם בהתחלה, אז אני די מסכים עם כל מה שאמרת עד כה. לדעת לבקש סליחה, אחרי שאתה באמת היית לא בסדר מול הילדים, זה דבר שקשה מאוד להורים.
קשה בכלל לבני אדם, כאילו.
נכון, אבל יש משהו שזה כאילו מול הילד, שאתה כאילו אמור להיות הלא טועה, הבלתי, החסין משגיאות, חף משגיאות, זה באמת קשה לבוא ולהכיר בטעות מול הילד, וזה מאוד מאוד חשוב אגב, זה שיעור חינוכי מצוין, פשוט לבוא ולהתנצל לפעמים אם עשית משהו לא טוב או לא בסדר.
כן, בלי אהבנים האלה.
לגבי המסך, כמות הפעמים שצעקתי עליהם, שירדו מהמסך, בעוד שאני עצמי עם הלפטופ והטלפון, זה על בסיס יומי. ובאמת מה שאמרת גם על החיבוק והדבר הזה, לפעמים אתה נעלב מזה שמתייחסים אליך מגיל, אז קשה להתעלות מעל זה.
ואז אנחנו צריכים באמת לחזור להוראות ההפעלה שלהם ולהיזכר מה התפקיד שלנו. ועכשיו במיוחד בשבילך, סל, על מה לא סליחה. לא סליחה על זה שיש לנו חיים, על זה שקשה לנו לפעמים, הרבה לפעמים, על זה שאנחנו לא מושלמים אבל משתדלים כל הזמן להיות בשבילכם הכי טובים. לא סליחה על זה שאנחנו מנסים לא לוותר על הזוגיות, על חברים, על החלומות שלנו. רוצה לגלות לכם סוד, גם אנחנו מבפנים קצת ילדים, אז אנחנו מתרגזים ונעלבים, ולפעמים אנחנו חושבים על עצמנו, על מה אנחנו רוצים או צריכים. כמו שאמרנו, אנחנו רחוקים מלהיות מושלמים. לא סליחה על זה שבכל מקרה, בשלב כלשהו, בטיפול פסיכולוגי שסביר להניח שאנחנו נממן, אתם תדברו עלינו, תסגרו איתנו חשבונות ותבינו מאיפה נולדו לכם כל הבעיות. אנחנו מקווים שגם תבינו כמה אנחנו אוהבים אתכם, מקווים שאמרנו ונגיד עוד טריליוני פעמים כמה אנחנו גאים בכם, כמה כל אחד מכם יחיד ומיוחד, ואין לנו ואין בעולם עוד אחד כמוכם. מקווים שתבינו שמאחורי כל הטעויות עמדו, עומדות ויעמדו בעיקר המון כוונות טובות, ואולי אם יתמזל מזלכם ותהפכו להורים, תוכלו גם אתם כמונו לבקש מכל הלב שלכם סליחה מהילדים שלכם.
זה מאוד יפה, עינת. מילים כתובות היטב ומסכמות באמת בצורה מאוד מקיפה ורחבה.
יש לי עוד סעיפים אם תרצו לחזור לזה ככה. אפשר בכלל לעשות סדרה שנת סליחות מהילדים.
בואי, שלא יתרגלו לאקט.
שנה קשה בבית, שאתה רק מתנצל כל דבר שהם עושים.
אבל זה נכון, שוב, נגעת פה בכמה נקודות באמת מאוד מאוד משמעותיות, וכשככה סידרת את זה הכל ביחד, אני אוהב, אוהב.
אהבת?
כן. בהתחלה לא אהבתי, עכשיו אהבתי. יפה, עינת, תודה.
תודה, עינת.
ביי.
שלך בוער בי, אני לא צריכה המון, וזכיתי בך, אני זכיתי, אנחנו זה לנצח, לא עוד כמה ממיליון, ויש לו כוח שממיס אותי, זה כישרון, ולא, הוא לא צריך שום תואר מהטכניון, וזה יהיה אסון גדול אם הוא ילך לי. רציתי שנחלום על בית ועל ילדים, רציתי שנאהב ביחד לכל החיים, רציתי שבלילה תחבק אותי יותר, רציתי שעל כל מכשול ביחד נתגבר. אני אוהבת. מאמי,
בנאלי שתקרא לי מי אמור ובינינו מה שקורה בינינו זה משהו די נדיר שלא בטוח יחזור ויש לו כוח שממיס אותי זה כישרון ולא הוא לא צריך שום תואר רציתי שנאהב ביחד לכל החיים רציתי שבלילה תחבק אותי יותר רציתי שעל כל מכשול ביחד נתגבר אני תשכח בימים ששוב אבוא אליך שהחיים הם לא אותו דבר כאן בלעדיך איך הלב נשבר לי אני עוד זוכרת כמו מדבר הלב שלי היה צמא למים ואיך הדאוף שלי נפלת משמיים ועליי שמרת כל הדרך
טוב, 6 דקות אחרי 8, כיסוס.
מעניינים.
מה קורה?
יו, אני כועס על עצמי.
למה?
כי זה, זה השלב בתוכנית, בזור השעה 8, שאני מתחיל להיות נורא נורא רעב. כן. נכון?
נכון.
ולכן מה קורה בשעה 8:20? משן סיגרה כדי להעביר את הרעב.
נכון. שבוע האופנה.
לא, גן לי לך. עכשיו, רוטסי טוב, אני אחזור הבית הזה. עכשיו, מה אני בבוקר? אני מלזות לי ביצה קשה. אני לא יכול לעשות את הביצה קשה, כי אין לי גז.
למה אין לך גז?
כי נגמר לי הגז במהלך החג.
אוקיי.
בבניין הפרימיטיבי שאני מתגורר בו, יש שני בלוני גז קטנים לדירה, וכשנגמרים אתה צריך להזמין חדש. ואתמול לידך, צלצלתי לחברת גז להזמין בלון.
אה, נכון, נכון, נכון.
עכשיו היא אומרת לי, אפשר ב-80 שקלים לבלון לעשות אקספרס להיום, אפשר ב-60 שקלים לבלון לעשות אקספרס למחר, ואפשר בלי תוספת תשלום, רק תשלום שעבור עם תוך, אני חושב שאמרה 5 ימי עסקים או משהו כזה. ובמקום להגיד לה, יאללה, אז התקמצנתי על ה-80, אז אמרתי לה, לא, אז למחר.
אז כאילו עשית את האקספרס הפחות אקספרס.
הפחות אקספרס. התקמצנתי על
20 שקל.
על 40 שקל.
אז שני בלונים, אוקיי.
וגם כמטומטם, מה זה משנה? הרי עשית את האקספרס כי אתה רוצה שזה יגיע מהר, אבל לא, אני מנסה לעשות את הדבר הנכון כלכלית, זה מה שאני עושה בימים אלה, מחפש את ההחלטה הנבונה כלכלית.
כן.
ואני כל כך לא יודע לעשות החלטות שהן נבונות כלכלית, שזה יוצא לי עקום לגמרי.
כי...
ועכשיו אני רוצה ללכת הביתה להכין ביצה, אין לי את הבלון, כי הבלונים יגיעו במהלך היום.
כאילו, הדבר הנכון כלכלית היה לחכות אולי 5 ימים, נגיד, ולא לשלם את ה...
אני לא רוצה לחכות
160 שקל,
אני נכון? לא חושב שזה אגב דבר נבון כלכלית, כי זה אומר שחמישה ימים הייתי מזמין אוכל בדיוק. מכל מיני מקומות.
אבל הפער הזה של, של הקריך, אפילו שתקנה היום, כי לא תוכל להכין לך את הארוחת בוקר בבית, הוא כבר יותר מ-20 שקל.
והקריך שקניתי אתמול עלה יותר מ-20 שקל.
הנה,
אז נו. הנה, נו, כבר אתמול.
כמובן אני אגלם את עצמי, למרות שאני לא עושה את זה. הדבר הנכון הוא להזמין בלון אחרי שמתרוקן אחד. כשאתה יורד למטה לסגור את הברז של האחד ולהפעיל את השני, זה הרגע שבו אתה אמור להזמין את החלופי.
בסדר, אבל תקשורת מול גופים זה לא הצד החזק שלי.
הם אפשר באינטרנט וגם ב-SMS'ים. העניין הוא שתמיד כשנגמר לך הבלון האחד הראשון, אתה כל כך עצבני כי זה תפס אותך באמצע משהו, שמה עכשיו תשב על המחשב או תשלח אס-אמס לגז?
אני יורד למטה, סוגר, יורד למטה.
כן.
סוגר אחד פותח, זה כמו ב-70's, לגמרי. סוגר אחד פותח שני, עולה למעלה, ממשיך בענייניי.
בכלל, עולם הגז הוא תקוע ב-50's.
מאוד.
הרי זה מגיע תמיד על... הרי שוב, זה סוג של... אין תחרות אמיתית בשוק הגז.
ודאי.
אתה לא יכול לעבור חברה, אתה עובר לבית, אתה מקבל כנדוניה את חברת הגז שהשתלטה על זה לפני כמה עשרות שנים על הדירה הספציפית שלך.
עכשיו, לשמחתי יש לי חברת גז שהם עומדים במילתם ועונים לטלפון, והם באמת בסדר גמור. גם אתמול הייתי בסדר גמור. אני הטיפש. מצד שני, אתה אומר, טוב, אז מה, עושים קיריים חשמליים. מי ש... יכול להיות שזה רק דעתי, שמי שמבשל, כי... קיריים חשמליים זה לא אש.
מבחינת חום?
מבחינת חום, איכות, זה לא אותו דבר. כל האינדוקציה, כך שאני... לא אותו דבר. צר לי, לא אותו דבר. אני לא אוהב לבשל על חשמל.
אני לא אדם שמבשל,
לא מתחמם אבל, אותו
אבל
דבר.
זה מתחמם. זה מתחמם.
לא, תקשיב, זה לא... אתם יש לכם אש או...
לא, גז.
אש,
גז.
כאילו. כן, גז, אש.
כן.
אין מה להשוות.
יש את העניין, טוב, אין הפסקות חשמל כבר כמעט, אבל שיש הפסקת חשמל, הקיריים חשמליים לא עובדים פשוט.
נכון.
גם דבר שצריך לזכור. אבל...
אבל לפחות לא נגמר הגז. נגמר הגז! כל הסחר הזה גם בגז, הוא לא נעים לי כאדם בוגר, כאיש שחי ב-2017 וכיהודי.
שהוא גם אני
בחלופת בחפ... הגז.
הגז, הגז הוא קשה, וגם מגיעה המסעית של הגז.
הגז.
ואז, תמיד אני רואה את זה ברחוב, הרי זה כל מיני, אתה יודע, מסעיות פתוחות כאלה. עם הבלונים עומדים ומשקשקים.
משקשקים. אתה מבין, מספיק שיש פסי הרדה ברחוב וכבר יש שם איזה שקשוק. גם יש, אי אפשר לשים בלונים גדולים, למה יש לי את שני אשכי הגז המטופשים האלה, שמתרוקנים במהירות כה רבה. אוף. ועכשיו אין לי יחיד הביצה.
ויש את הגדולים. אחד הדברים החכמים שעשיתי לפני כמה שנים זה להחליף לגדולים.
אז אני שאלתי אם אני יכול להחליף, ואני לא יכול להחליף.
למה אתה לא יכול להחליף?
לא יכול להחליף, אני לא יכול להחליף חברה, אני לא יכול להחליף כלום. אני נשוי לאשכי הגז שמתרוקנים, מתרוקנים ומתרוקנים. אני אומר שישבתי ביום שישי עם, לא משנה, אם הייתי עם אח שלי, והבת זוג שלה אמרתי, אני צריך להזמין בלוני גז, נגמר לי הגז וזה. אז הבת זוג שלה אמרה לי, אני ממש זוכרת לפני מעט מאוד זמן שישבנו בארוחת ערב ואמרת נגמרו לי הבלוני גז, אני צריך להזמין, איך נגמרו עוד פעם? וזה נכון,
אתה אדם שמבשל הרבה, באמת אתה מפעיל הרבה את הגז.
כמה אני מבשל, כמה אני,
אבל למה אתה לא יכול להחליף לגדולים? זה אני לא מבין.
לי לא יכול, מה נעשה? יש לזה איזושהי תשובה לא מעניינת.
היא מעניינת מאוד.
ועכשיו אני רוצה את הביצה ואין לי את הביצה.
בסדר, אבל הכיוון של התנהלות כלכלית נכונה הוא חכם, הוא נכון.
אבל בסופו של דבר הוא התנקם בי.
בסדר, זה חבלי לידה.
כנראה שהיו לי אינסטינקטים טובים, כנראה שבלי לחשוב ולפעול אך ורק על פי אינסטינקטים בכל מה שנוגע לכסף, אני טוב יותר בזה.
יאללה, בוקר טוב.
איך שאני מפעיל את הראש, אני אוכל אותה. I know where you at, I bet she's around.
בממון של ידיעות אחרונות מסופר הבוקר על פשלה גדולה בייצור אלבום גרסת הוויניל, התקליט של האלבום האחרון של ביונסה, למונייד. מעריצי ביונסה שחיכו חודשים לגרסת הוויניל של למונייד הופתעו לשמוע בצד השני של התקליט להקת פאנק קנדית בשם זקס במקום את, את ביונסה, במקום את הצד השני של מה שאמרו
כאילו
ביונסה.
זה כאילו אמנים שמקדמת?
לא, פשלה, טעות.
פשלה, פשלה?
פדיחה במפעל שמטביע את התקליטים בגרמניה.
אוקיי.
הוויניל הוא צהוב. ו...
אז מה אם הוא צהוב?
לא, כי זה כאילו למונייד.
טוב.
ואז צד אחד זה צד א' זה ביונסה.
זה צד א' של ביונסה.
בצד שני, במקום שזה יהיה צד ב' של ביונסה, האלבום של להקת זקס, זה להקת פאנק מאונטריו, קנדה, Uphill Battle. כמובן התנצלו.
מה יש לדעות בוויניל? ככל שיש פחות דיגיטציה, יש פחות שגיאות, לא? מה יש לדעות בוויניל? זה כמו שמעליות פרימיטיביות כאלה, תמיד לוקחות אותך מקומה לקומה באופן התקין והנכון ביותר. מה יש לשגות בוויניל?
אתה, ככל שיש מעורבות יותר של בני אדם שם, סיכוי לטעות גדולה, דווקא כאשר הכל דיגיטלי וזה מחשבים, הסיכוי לטעות היא קטנה יותר.
לא.
עכשיו יש לך אנשים ששמים, מטביעים, את השטנץ, את הזה, עכשיו זה חורץ על הוויניל.
חורץ, הוא אומר, בזמן שזה חורץ, אני אלך להשתין, עד שהוא חוזר מהשתנה, הוא כבר לא זוכר אם הוא עשה ביונסה, או מה זה היה?
להקת זקס, זה הכל במפעל ויניל בגרמניה. הוא בדיוק גמר צד א', הלך להצביע למפלגת הימין הקיצוני, חזר, הפך, שם את הפאנק בטעות על הצד ב'. כן? ותראה, כמה היפסטר אתה צריך להיות כדי לחכות לגרסת הויניל של האלבום של ביונסה.
זה היפסטריות ברמה שכשהם קיבלו את הוויניל הלא נכון, ובצידו האחר הייתה להקת זקס הקנדית, הם אמרו לעצמם, לא, הם מיד סברו שזה קטע. כי הלו בעולם ההיפסטרי שבו אתה רוכש את הוויניל של למונייד, כל דבר הוא קטע, כולל אם, לא יודע מה, היו מביאים את ריאנה שתפליץ ברצף 30 דקות, ואת זה הופכים, את זה מטביעים כצד ב' של למונייד, היו סוברים כי מדובר בקטע.
קטע, וזה טוב.
זה קטע טוב.
זה קטע טוב, היית רואה את אותו היפסטר הולך עם אוזניות ענקיות ברחוב, כשנודע של ריאנה...
לא, אני שומע את זקס עכשיו, בדרך למלצר גרוע. במסעדה בהר סיני. בדרך לשם אני. כן. למרות שאי אפשר לשמוע ויניל באוזניות. כאילו אפשר, אבל לא ברחוב.
תראה.
כן.
זה לא סתם. זה... ביונסה הרי בלמונייד, נכון? זה אלבום שבו היא כאילו כועסת.
למרות על... שהיא לא שלו, של מוזיקה, הוא של דיבורים.
כן. אבל דיבורי כעס, נכון? כעס שחור כזה.
כעס שחור,
ומהצד השני זה כאילו פאנק לבן, זה ממש הקצה השני של הסקאלה החברתית. אתה מקבל פה כאילו באמת
עולם מולו. אתה מקבל אותה, אוכל את הראש בצד אחד על מסע הארוך של האישה השחורה על שחרור. ובצד האחר, בסדר, כעס קנדי.
טרוניות לבנות קנדיות.
טרוניות קנדיות, כן. אבל הכל במקצבים ביונסאים כאלה של למונייד, שכל אלבום זה... ואז שומעים אותם, girl, a girl, in the real world, girl.
טוב, זה היה ממש למונייד, כיסוס.
אז ככה, בהיפוך הקנדי, אבל כאמור, טרוניות קנדיות שאינני יודע מה הם מלבד... אמק
או סימר, כל מיני דברים קנדיים.
אנחנו חיים מתחת לאדמה חצי שנה, כי כאן... לנו.
כן. אני לא יודע איפה מדברים פה צרפתית ואיפה אנגלית.
מה עוזרים המילים בנייאגר פולס? גם ככה נרטבתי.
וזיין ג'סטין ביבר קנדי.
אגב, מרגע שאתה קונה את הוויניל של למונייד והצטלמת איתו לאינסטגרם, מה עוד נותר לעשות בו?
להאזין?
נראה לי שמהשנייה שהנצחת את האירוע האינסטגרמית, mm-hmm. אין לך... כאילו אין, אתה יכול... אתה רשאי ללכת לספוטיפיי או, או אפל מיוזיק ולהאזין לזה כמו בן אדם, לא?
אני חושב שזה שולל את המהות האיפסטרית של ההזנה, הרי כל האודיופילים למיניהם, כל חובבי המוזיקה האיכותית והטובה, תמיד יגידו לך שהסאונד שעולה מתקליט ויניל הוא טוב יותר, אמיתי יותר, אותנטי יותר.
זה קצת דומה לשיחת הגז שניהלנו לפני רגע, שהאש של הגז היא טובה יותר, אמיתית יותר ומחממת יותר מהקיריים החשמליות, אבל אני חושב שויניל זו הדרך היחידה שבה גם אלבום גרוע יכול להיות טוב.
כי כאילו זה על הפטיפון הזה איכותי?
כן. זאת אומרת, האלבום הזה, למונייד של ביונסה, שהוא מי שיצא הוכרע סופית כי ריאנה לוהטת יותר, נכון?
נכון, זה גמר את ביונסה סופית.
סופית. האלבום שהיא אוכלת את הראש, הדרך היחידה שבה הוא יהיה טוב, שאם אתה מנגן אותו כאילו בויניל, על פטיפון, כשבאים חברים, שאני, דבר שמאוד הייתי רוצה לעשות, אין לי פרצוף לעשות את זה.
של מה?
של להיות כאילו כזה, אדם שמבין בויניל.
האיש ששם תקליטים?
אני שם תקליטים בפטיפון. אין לי פנים, אין לי פרצוף, איך בא לי ואין לי פרצוף
לעשות את זה. האמת זה דיבור, האמת זה דיבור. יש לי...
ואז כל דבר שאתה שם...
הוא משתדרג.
את האלבום של הקומדי סטור, שיר הטרטה.
טרטה, טרטה.
אתה שים אותו בויניל, אז כאילו אנשים אומרים, וואי, טרטה.
יש לי אוסף תקליטים יפה, כאילו ממש מפעם, אין לי פטיפון, אבל יש לי אוסף תקליטים יפה, ואני עכשיו ממש שוקל, יש כאלה...
שוקל כבר שנתיים.
לקנות פטיפון?
כן.
אני שים עליו את האלבום של וואם שיש לי מ-84.
אבל היו בנאוטפיטרס, אפילו כשהיינו בניו יורק דיברנו על זה.
ניידים כאלה.
ניידים כאלה, יפים בתוך מזוודות.
נכון.
נו.
מה נו?
נו. אבל לא קניתם.
כי אני לא באמת אעשה את זה. אתם זה לשים תקליט, ואז הוא נגמר, ואתה צריך להפוך אותו, ובינתיים אתה שומע...
לא יודע, אז שמע, אז דיבור. דימו.
אבל אין בזה שום דבר חוץ מהטי.
בסדר.
לקום מהספה, להפוך את הצד.
צריך להזמין בלונים.
כן, בדיוק.
שלום, אני רוצה להזמין ממך בלונים. מי? זה גרוני?
עכשיו, זה כדאי מדי. המשחק של ג'יימס ריצ'רדסון. דיוטי פרי בחגים, זה כדאי מדי. אז אם אתם עושים, אל תפספסו את ההשקות והמחירים החדשים בג'יימס ריצ'רדסון.
גולן.
שלום.
מה העניינים?
בסדר, אתם
עושים. אתה מדבר מאיזה חדר מדרגות או משהו?
כן, אני עכשיו יוצא.
תודה. גולן, קבל $100 לקניות בדיוטי פרי, מתנת ג'יימס ריצ'רדסון, מציגים פרי אורדר, שירות הזמנה מראש, עכשיו כבר לא צריך למהר בדיוטי פרי, אפשר להזמין מהבית, לשלם בחנות ופשוט לטוס, אולי תזכה בעוד $300, סך הכל תצא מכאן עם $400, ספר לנו גולן על סרט שאתה השתתפת בו.
אז זהו, אני השתתפתי בסרט בסביבות גיל 16-17, סרט של חברות במגמת קולנוע, גילמתי בן אדם שמתאהב בבובת מין, חושב שהוא בחורה אמיתית.
כן.
יצאתה לדייטים.
כן.
והיית בן 16, כן? היית בן 16.
16-17, משהו כזה.
כן. מה זה כלל התפקיד?
זה כלל לצאת איתה למסעדה במקום ציבורי, ואני אין לי שום רקע במגמת קולנוע. לא, במשחק גם כן, אז זה היה קצת מביך לשבת שם בין כל האנשים עם בובת מין.
כי זה צולם מן הסתם כשישבו שם אנשים אמיתיים, כן?
כן, כן, והייתה גם סצנה בחדר השינה.
הייתה סצנת מין בחדר השינה?
לא, 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 לא הייתה סצנת מין. אנחנו שחרנו אחד ליד השנייה, ואני הייתי
בחולצה
ככה, ו...
תגיד, ואוקרן הסרט, נגיד, מה, ב...
האמת שאני לא יודע מה, אני חושב שהוא נגנז.
לא, אבל מישהו ראה אותו בטוח באיזה יום תצוגת תכלית כזה של המגמה או משהו?
יכול להיות, יכול להיות, לא שיפו אותי.
גם כדי שהוא יגנז, מישהו צריך לפסול אותו. כדי לפסול אותו, מישהו צריך לראות אותו. אלא אם כן זו מירי רגב.
לא נכנסתי
שפוסלת
בלי לראות. לא נכנסתי לפרטים שם של הדברים האלה. גילמתי את זה ואמרתי תודה רבה, באמת הייתי מובך מכל הסיפור הזה, רק כי שכנעו אותי.
היית אומר ששיחקת גרוע או ששיחקת טוב? זאת אומרת, אם אני אצפה בסרט, אני אאמין שיש מערכת יחסים אמיתית בינך לבין הבובה?
לא.
לא, אוקיי.
לא, לגמרי לא, לגמרי לא. גם לא, אני ליקו אותי רק כי אני היחיד שיסכים לשתף.
נתנו לך לשמור את הבובה לפחות אחרי הסרט?
לא, לא ביקשתי. הייתה לי חברה באותו זמן, אז גם לא הייתי.
מזל!
כן, תודה.
כי אחרת זו הייתה אופציה.
תודה, כן, כן, שקלתי.
תודה גולן.
תודה.
תודה רבה.
ביי. אני ראיתי לפני איזה שבוע ראיון מתוכנית בוקר אמריקאית, נדמה לי, אנגלית, סליחה, בצ'אנל 4 או ITV כזה, אדם שהוא יצרן של בובות מהסוג הזה,
כן.
יושב עם הבובה ומתראיין על איך היא הפכה להיות חלק משגרת החיים שלו.
כן.
יכול להיות שאתה יודע, במסגרת קידום המחירות למוצר שלו, אבל איך היא איתו במיטה, ואיך... אשתו לפעמים איתם ביחד.
כן, נכון, איפה זה היה?
זה אני אומר לך, בתוכנית בוקר אנגלית.
כן, אבל איפה, לא, זה גם שודר איפשהו פה בארץ.
וואלה?
כן, ואני ראיתי את זה.
והאישה יושבת בצד.
בצד.
ומסתכלת ואומר עם הילדים, הבובה הזאת היא חלק זה, יושבת בסלון לצד הילדים, כשהם רואים טלוויזיה, וכן.
כן, כן, אני ממש ראיתי את זה איפשהו, את הדבר הביזר הזה.
בכלל לא קריפי.
טוב, ג'ודי?
שלום.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
ג'ודי, קבלי $100 לקניות בדיוטי פרי, אולי תזכי בעוד 300 פרי אורדר, שירות הזמנה מראש, לא צריך למהר בדיוטי פרי, מזמינים מהבית, משלמים בחנות וטסים. ג'ודי, באיזה סרט את שיחקת?
אני שיחקתי במדורת השבט, גם עם בעלי, שיחקנו זוג.
מדורת השבט זה סרט ידוע של זה, יוסף סידר, נכון?
נכון.
נכון.
כן.
מה שיחקת בו?
שיחקנו זוג שרצינו להתקבל ליישוב חדש לשנת 79, כאילו שבנו הרבה יישובים מעבר לקו הירוק.
כן.
והם רצו קצת כנראה את המחקה שלי.
כן.
טוב, זה מתאים עם האוכלוסייה האנגלוסקסית שבאה, זה, עשתה עלייה, כן. התיישבה, זה, בשטחים.
בדיוק.
אבל איך הגעת לזה, את שחקנית?
אני בכלל לא. אני עקרת בית.
כן.
גם היו זוגות ישראלים, אבל דרך חבר שלנו שמכיר מישהו שחיפש זוגות עם מבטא אמריקאית כנראה, הם ביקשו מכמה חברים שלנו מרעננה לבוא לאודישן. עשינו אודישן.
נראה לי רעננה זה המקום לחפש בו, זה המקום ללהק בו.
כן, אפילו יש לנו חברים גם כן ששיחקו בסרט. היינו ניצבים כמובן.
בעצם סרט על רעננה.
רגע, ומה, הייתם ניצבים, אבל דיברת בסרט.
אני דיברתי, היה לי ביט, כמו שאומרים, היו לי שתי שורות.
מה השורות?
מה השורות?
זה כאילו ברעיון קבלה ליישוב, אז כאילו מה המקצוע שלי? אני מורה לאנגלית לכיתות ג' וד', ולמה אתם רוצים לעבור ליישוב? אז התשובה שלי, כי אנחנו רוצים בית עם דשא, כאילו תשובה בוגנית כזה.
וזה נכנס לסרט, זה לא נשאר על רצפת חדר העריכה, אם אני מבין נכון.
זה נכנס לסרט, השורות של בעלי לא נכנסו ושל...
רגע, מתי ידעתם שאת נכנס ובעלך לא נכנס לסרט של השורות שלו?
שראינו את הסרט.
איזו אכזבה.
מה צריך להגיע לכל ניצב, נכנס או לא נכנס?
מה זה?
לא מודיעים לכל ניצב, נכנס או לא נכנס.
בסדר, אבל בן אדם היו לו שורות, הדבר המינימלי להגיד.
כפיות הטובה של מקצוע ניצבות.
בסדר, תחשוב, הולכים ג'ודי ובעלה בלבושים חגיגי, לא יודע אם להזמין אותם להקרנה, אבל בטח אולי
בקולנוע. הם רכשו כרטיס.
כן, בקולנוע פון.
כאחד האדם.
ממלח. ופתאום הם מתיישבים, והיא אומרת לו, רן, מורן אנגלית, מורן אנגלית, והוא מחכה שיגיע קטע שלו, ולא מגיע.
לא, לא, בטח שמרו אותך לסוף, כי זה הפאנץ' של הסרט, ולא מגיע.
הבעיה שהמבטא של בעלי הוא גם אמריקאי, המבטא שלו לא חזק כמו שלי, אז זה לא היה מצחיק מספיק, הוא יותר רציני.
הבנתי.
הוא התבאס?
בסדר, לא נורא, שילמו לנו אותו דבר.
רגע, ומאז זה משודר, ראית את זה, אנשים זיהו אותך, אמרו לך דברים.
אמרו לי דברים, אבל רק אנשים שאני מכירה, לא מישהו זר.
אוקיי.
כן, זה פרצוף לא ייחקק לצופה האקראי,
כדי שלזור. כן,
זה ממש היה כמה שניות, וגם אנחנו מופיעים בצנות אחרות, אבל לא מדבר, כאילו, בבקגראונד. לא, בפרונט.
אוקיי.
יפה, ג'ודי.
אבל באותו תפקיד, כן? לא מהתפקידי ניצבות האלה שרגע אחד את תלמידה בבית הספר ורגע אחר קופאית בסופר.
לא, זה הייתה הפקה ברמה.
ברמה, כן. סרט יולו וידוע.
טוב. אני יכולה לספר עוד משהו?
כן.
כן.
מצחיק?
כן.
אז יום אחד שצילומים עשינו בחוץ, כאילו אנחנו עולים על הקרקע לבדוק איפה בונים את היישוב, זה היה בפארק קנדה, ורצו להפיק רוח. איך מפיקים רוח בסרט?
רוח? עם מעבררים גדולים.
רוח. לא, אגם, עם מסוק. הם הביאו מסוק אמיתי מעל הראש שלנו
כדי שתהיה רוח, אבל לא רוח של מסוק אלא רוח חזקה פשוט
חזקה, כאילו אנחנו הפיונירים, כאילו החלוצים עולים על הקרקע וקשה לנו וזה, אז מעל הראש שלנו טס מסוק אמיתי וזה היה נורא מפחיד.
וואו.
אבל לא רואים את המסוק בסרט, כאילו זה אפשר.
כן, למרות שרוח של מסוק זה דבר מאוד מאוד מובחן.
כן,
כן, זה לא סתם רוח טבעית כזאת.
זה תלוי באיזה נכון. גובה, מאיזה זווית, כן. ואני יודע.
גם
זה הנמוך.
את יודעת ששילמו לה מסוק יותר מששילמו לך?
סביר להניח.
בטוח, אבל יש לו כישרון.
ג'ודי, תודה.
תודה, ג'ודי.
תודה לכם.
ביי, בוקר טוב. למי ניתן $400, $300 נוספים, סך הכל 100, סך הכל 400. האם לתמר, שהשתתפה בפרויקט סרטי ילדים בערוץ הילדים, היום היא מורה, זה היה לפני 20 שנה ועדיין משודר הסרט. דלית, ששיחתה בסרט אקשן אמריקאי בפיליפינים. גולן, ששמענו עכשיו, ששיחק במגמת הקולנוע כמאוהב בבובת מין. או ג'ודי, שהשתתפה במדורת השבט, כניצבת.
והפכה לכוכבת בעוד בעלה נותר על רצפת חדר העריכה. אני אומר ג'ודי.
יאללה. $400 סך הכל שלך, ג'ודי, וזה מתנת דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון. גם בחגים זה כדאי מדי, עם משקות ועשרות מוצרים במחירים חדשים.
חיימי, כתבה לי חברה,
כן.
שהאייטם על הבובת מין, עם הרעיון בתוכנית,
שיפכה לחלק מהמשפחה, וזה היה בתוכנית בוקר באנגליה.
סודר בצינור.
נכון.
ומי שתהיתי איפה ראיתי את זה, איפה צפיתי בזה, התשובה הייתה בתוכניתך, הצינור.
יואו.
מילא זה שאני לא זכרתי ששם ראיתי, ואתה יודע מה, עוד תוך כדי שאני אומר את זה, הייתה לי איזו רבע מחשבה שאמרתי אולי זה היה בצינור, אז אמרתי לא, אבל אתה פה, זה היה בצינור, היית אומר את זה היה בצינור.
תקשיב, זה מופרע, אני ממש לא, אני, ואני מספר לך,
ראיתי את זה,
בתוכנית בוקר, מאיפה אני רואה תוכניות בוקר אנגליה?
ואני אומר לך, לא, אבל זה שודר איפשהו בארץ. אתה אומר לי, וואלה? וואלה, אלוף.
השם ישמור. וואו, המוח.
מוח, זהו, אין יותר, אין יותר. המעט שנותר, ריססת בתרסיס לפרושים.
אין יותר.
ולא נשאר כלום.
הוא לא, הוא נשאר, אבל הוא פשוט נחלק, הוא פוצל. יש משמרת בוקר ויש משמרת ערב. ואין כאילו שום אינטראקציה.
שום אינטראקציה, אין רשת. יש חלקים נפרדים, אין רישות.
יואו.
במוח.
וואו. תקשיב, זה פסיכי, זה נכון, זה היה בצינור.
זה היה בצינור, נכון?
כן.
יפי.
יום.
זה לא כזה מפתיע. אתה לא זוכר כלום.
אני לא זוכר כלום שנים.
כלום, כלום.
אבל,
אתה לא זוכר
אבל
דברים.
זה באמת
לפעמים סי. אני מזכיר זה... לך דברים עליך.
כן.
אתה לא יודע אותה.
נכון. המוח באמת שלי הוא לא... לא, לא הזיכרון לא, לא תכונה בולטת. אבל דבר כזה, שזה היה שבוע שעבר.
השנים שחוקו אותה עוד יותר.
יואו, תקשיב, זה ממש מביך.
מאוד.
מה אני מרפרר לעצמי? מי זה האיש הזה שמביא מובאות מן עצמו?
למרות שאני יצאתי כמובן מקסים.
כי?
כי אני החבר התומך שצריכה בצינור.
נכון.
באופן אגבי.
כמובן, סיבוב...
אתה עולב.
כן, ואתה יצאת...
מקסים.
מקסים. לא...
לא איש שצופה בטלוויזיה, נגיד. מקסים, כאילו שהצפייה היא טובה. צפית, נהנית, שתוק.
תקשיב, זה פסיכי, זה פסיכי, זה פסיכי.
הווה, נבקש ממאזינינו שיסמסו לנו על מקרים בהם, בדומה לידידי עם ראשו אכול ספרי הפרושים, שכחו דברים שקרו להם ומישהו היה צריך להזכיר להם.
אבל ממש לא בזמן. זאת אומרת, דברים שקרו ממש...
או דברים פשוט נורא נורא גדולים.
כן.
שמישהו אמר לכם, יש לך אולי אתם, ואמרת לו, וואלה, נגיד כזה.
כן. אבל אתה יודע... מהשבוע שעבר, אני אוהב שהדברים האלה שנמחקים לי במוח שהם כאילו ממש לא מזמן.
אז או קרובים או גדולים.
כן. והכי טוב גדולים וקרובים.
וקרובים, כמובן.
סמסו אלינו ל-072-252-9999.
דברים ששכחתם על עצמכם ומישהו אחר היה צריך להזכיר לכם. מי כן. למשל?
אני חייב להציף פה איזו סוגיה אחרת לגמרי, לא קשורה לכלום. לא קשורה לכלום. בזמן האחרון יותר ויותר אני רואה בכבישים עמודים שהם כן. משטרה, עמודים שיש להם אורות כחולים אדומים נכון. למעלה, והם מופעלים עם איזה פאנל סולארי כזה שעומד כאילו בזווית לעמוד, וזה כאילו מזהיר אותך מרחוק מזה שיש ניידת משטרה, אבל אתה מתקרב, אתה לא רואה שזה ניידת, זו ניידת, אתה רואה שזה עמוד
עם אור כחול.
כן,
אני זה... לא מבין את זה.
יותר ויותר רואים את זה בתקופה האחרונה. יש בסדרות רוקח לדעתי איזה ארבעה עמודים כאלה, אחד לפני הגשר, אחד אחרי הגשר, אחד בצומת של הזכר. וזאת חוצפה.
זו חוצפה כי זה אמור לייצר אשליה של ניידת שיטור, אשליית שיטור. אבל זה הכי זאב זאב, כי אז פעם הבאה שאני אראה בניידת אמיתית אני אגיד לא, אכפת לי, זה בטח המנורות היפות האלה החדשות שלהם, ואני אמשיך הלאה שעת עלה בדרכי.
ותחטוף דוח.
כן.
אני יכול להבין את ההיגיון ההרתעתי שבזה, או לשים את זה באמת בנקודות קריטיות, שיש פוטנציאל תאונה, או שאנשים מתנהגים לא יפה בכביש, או משתלבים לא בצורה, וזה יוצר, אני יכול להבין...
אני לא, כי זה ברמת המיינד גיים, זה להגיד לך, אנחנו יודעים שאתה מספיק טיפש בשביל להיבהל מיד, כשאתה רואה זוג אורות מהבהבים.
כן, אבל להגזים עם זה, ולשתול את זה עכשיו בכל נקודה שקצת בא לכם, זה ממש אידיוטי. זה כמו, אתה יודע, באמת לשים בובות, בובות של שוטר. פעם הייתה יוזמה כזאת, ששמו בובים כאלה בצד עם מדי שוטר.
והייתי אמור לנסוע ולראות את ה... לראות את הבובו.
כן.
לראות את הפלטיאל ולהגיד, הו, בא שוטר לעצור אותי.
ואני לא יודע מי המציא את הדבר הזה, באיזה אישור זה הרי. אתה יודע, לשים תמרורים ודברים כאילו בצדה, כפי שצריך איזה אישור רגולטורי,
חתיקתי
לזה. אתה לא יכול סתם להמציא כאילו תמרור של ניידת משטרה עכשיו.
זה לא יוזמת גרילה, זה משהו שהגיע מאיפשהו.
אני בטוח, אבל אתה יודע,
באישור השר ובאישור המפכ"ל.
אני לא יודע אם יש תקנה ש מאפשרת לשים פנסי משטרה מזהירים. יש אורות צהובים כשלט עזרה. נכון, מעבבים. צהוב מעבב זה דבר מוכר וידוע. לא יודע אם זה זהו שמישהו ככה סתם, יאללה, העביר אותה. מישהו הזמין מאיזה מכרז, מאיזה חברה שמייצר את העמודים האלה עם הפאנל הסולרי, ואמרו, זה לא הולך חשמל, הנה, תקעו את זה פה.
מישהו נתקע בלי...
חושבים שזה משטרה.
בלי כוח אדם לפני החגים, ואמר, טוב, אם אין שוטרים, לפחות נשים אורות בצורת שוטרים.
כן?
כזה.
נכון. זה קצת גם כמו המצלמות דמה שמפוזרות בכל מקום, ואתה צריך את הווייז לדעת איזה מצלמה היא אמיתית ואיזה מצלמה היא לא אמיתית. רתקו עםך עמודים כתומים כאלה.
הווייז לא אומר על הכל שזה אמיתי?
לא, רק על האמיתיות הוא אומר שאמיתי. הווייז הוא חכם. אז כאילו זה...
אני אוהב שיש דבר כזה להסתכל כמה רכבים לצידי מאמתים, ואז לדעת כמה הם עכשיו משתמשים גם בווייז.
נכון. נכון, נכון.
מה שזה אינפורמציה שכמובן אין לי שום רווח, זאת אומרת, לא עוזרת לי בכלום בחיים שלי.
התחלת לדווח לווייז? אני מאז שניהלנו כאן שיחה נוקבת על תרומה לקהילה, שאתה לא יכול רק לתרום ולשאוב.
אתה יכול לשאוב, אתה צריך גם להחזיר.
כן, אז אני התחלתי לדווח. והסיפוק שבלקבל את ההודעה הזאת, עזרת ל-30 משתמשים.
כן, אתה מרגיש את הסיפוק הזה?
מרגיש את הסיפוק הזה.
הכבוד לך, איזה פילנטרופ, אנג'לינה ז'ולי.
אולי צריך להדכן בווייסט, הפיצ'ר הזה של העמודים הכחולים עמודים, שיש פה עמוד דמה, זהירות, עמוד דמה.
כן, ממש נתקלתי בזה, ולא הבנתי מה זה, אמרתי, יכול להיות שזה משהו, מה... כנס של מנוע עובד.
מה?
לא, כיסא כחול ואדום. ושם זה זרק אותי.
ספרו לנו מהם הדברים הגדולים, אולי המאוד קרובים ששכחתם ב-072-252-99-99, זה SMS, 072-252-99-99, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נחזור.
דברים על עצמכם ששכחת, על עצמכם.
נזכיר לכם שעמוד הפייסבוק שלנו הבוקר עם טל ברמן ואביעד כיסוס, בטוויטר אנחנו טל אנד אביעד, ובאינסטגרם אקו 99FM, אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב. בוקר טוב לכם, שעה שלישית של הבוקר, יום שני 25 בספטמבר, כיסוס.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר. אני לא שמעתי את הרעיון, אבל הבנתי שמאיר ויזלטיר התראיין, המשורר המוערך והידוע, התראיין לגלי צהל מתישהו בשעה האחרונה, כדי לצאת להגנתו של ידידו שלמה גרוניך, אם אני מבין נכון. וזה הרגע, אני לא מעוניין לספק שום ממלצה למר גרוניך, או לנסח איזשהו קוד התנהגות למי שמואשם בהאשמות כאלה. אבל הרגע שבו החברים הזקנים שלך מפעם עולים לשידור בכל מיני מקומות כדי להסביר באופן המגושם, שלא לומר הבלתי אינטליגנטי ביותר שאפשר,
מה הוא אמר?
המעשים שעשית לכאורה הוא רגע לא טוב, הוא רגע שמזיק לך, תמיד? לא מועיל לך.
כן.
מה הוא אמר? הוא אמר ככה, הוא אמר, נשמע שהמתלוננת נוקמת על שהעליב אותה בכך שאמר לה שלא תהיה זמרת. זאת אומרת, כמובן, האשמה אצלה והיא צריכה לנקום בו. אבל היה שם איזה משהו שקשור בפיזיקה של הענב, שאולי הוא נפל מגבוה לחזייה שלה.
שהיא סיפרה בפוסט שהיא כתבה, או ברעיון שלה לוויינט, שהוא העביר לה ענב על החזה.
היא סיפרה שכשהייתה בת 17, ניגשה אליו באיזו הופעה, אמרה לו, אני כתבתי שיר, אני רוצה שתלחין אותו, ומאיזושהי סיבה הזמין אותה אליו הביתה, הערות מיניות כאלה ואחרות, ובאיזשהו שלב נגע בחזה שלה באמצעות ענב.
אז מסביר ויזלטיר שבגלל פערי הגובה ביניהם, נפל הענב בדיוק אל החריץ בין שדיה וכך.
לא יודע אם זו הייתה השורה, כאמור לא הזנתי לרעיון, אבל זה מה שמצוטט בטוויטר שלו.
וואלה, אז כאילו שיחק גרוניך קליעות חיובים אל החזייה עם הענב.
תקשיבו משהו על הטרדה מינית, זה לא עניין של פרשנות, זו עבירה, זו עבירה, אוקיי? כשפורצים לכם הביתה, אפול בא ואומר, רגע, לדעתך זו הייתה פריצה? כי לדעתי זה היה ביקור של חבר. הטרדה מינית, תקיפה מינית, אלה דברים מאוד 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 מובהקים. אף בחורה לא נפל ענף בטעות למחשוף שלה והיא פרשה את זה כהטרדה מינית. לא עובד ככה.
כן, אם היה נופל ענף סתם, שניהם היו מן הסתם צוחקים מזה ומוציאה את הענף וממשיכים בפגישה, פגישת העבודה.
כן, זה לא...
התחושה היא תחושה עכשיו.
הדברים הם מאוד מאוד מובהקים בדרך כלל, ונוהגים לדבר על התקיפות מיניות ועל הטרדות מיניות במושגים של התחום האפור. הוא לא אפור, חמודים, זה שחור ולבן, ומי שעושה את זה עושה את זה, מי שלא עושה את זה לא עושה את זה, די, חלס עם התחום האפור. ובהמשך לזה, גם כל תגובות על למה היא חיכתה 25 שנה, התשובה היא לא העסק שלכם למה היא חיכתה 25 שנה. חיכתה 25 שנה כי היא פחדה שזה יתנקם בה. חיכתה 25 שנה כי הייתה פגועה מדי בשביל לדבר. חיכתה 25 שנה כי החליטה שהיא מעדיפה לשכוח את זה ולהמשיך בחייה. ועכשיו כשקראה שהוא מקבל פרס, החליטה שלא רוצה לשתוק יותר. זה בעיקר לא העסק שלכם. למה תמיד יש איזו מין חשדנות קולקטיבית כלפי הקורבן כשמדובר בעבירות של... תקיפה מינית או הטרדה מינית?
גם הקונספירציה, כאילו, מילא אתה אומר בריבות פוליטית, אתה יודע, שכאילו מישהו מדביק, במקרה הסופר נדיר, שמדביקים האשמות כאלה לאיזה פוליטיקאי כדי לסכל מינוי, מישהו אחר יכול להרוויח מזה. מי יכול להרוויח בסיכול מועמדותו של שלמה גרוניך לקבלת פרס מפעל חיים? זה אפילו לא... מה הרווח פה?
באמת, מה?
ואם אכן עשה, שוב, זה עדיין רק בגדר פוסט, והוגשה תלונה למשטרה, ועוד כמובן שאדם חף מפשע עד שהוכחה אשמתו. אבל מצד שני גם איזה אינטרס צריך להיות באמת אדם מופרע כדי להמציא דברים כאלה. צריך לברר את זה ולא להגן בנחרצות ובהתלהבות יתר עליו עדיין, כי יכול מאוד להיות שכן הדברים. תמיד אגב, כשמדובר על אנשים, של גברים מבוגרים יחסית, תמיד קם החבר הזה. גם היה את מוסקונה, נדמה לי, איבגי.
נכון. שגם דיבר שטוב, אבל זה היה באמת...
זה היה איבגי או מישהו אחר עם מוסקונה. והם לא מבינים
שבש... עבדה איתנו מישהי ששווה הטרד... משהו היום.
והם לא מבינים שהם מחריפים, כאילו, זה לא מגן, אתה לא סניגור על החבר שלך, אתה מעצים את 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 החשד, את האם כאילו זאת התרבות ההתנהגותית שלהם?
בדיוק, אתה בעיקר מסגיר את זה שהבעיה היא בעיה תרבותית שבמידה מסוימת הגברים האלה, וזה כמובן מאוד כואב כי חלקם נורא נורא מוכשרים ונורא נורא מבריקים ונורא נורא גאונים, הם סובלים מאיזושהי בעיה תרבותית, הם במידה מסוימת חושבים שזו התנהגות לגיטימית. רק כי פעם לא דיברו על זה, או כי פעם פחדו לדבר על זה, או כי פעם ההבדלים המעמדיים היו כל כך עמוקים יותר וכואבים יותר. זה לא התנהגות לגיטימית.
מאיר ויזלטר כתב את יש לי סימפתיה.
מאיר ויזלטר כתב את... אוקיי.
לאנשים שמטרידים בתל אביב.
כן, אז... מבינים אנחנו שיש לך סימפתיה, עצה אל תביע את הסימפתיה הזו בכלי התקשורת כאן ועכשיו. בוא, אם אפשר, בוא.
my feeling will win and I won't harm you or touch your defenses, vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together.
אז ביקשנו מכם בשעה הקודמת שתסמסו לנו מהם הדברים הגדולים ששכחתם, אולי מהתקופה הקרובה, האחרונה.
על עצמכם, כן. דברים שלכם ששכחתם, שעשיתם. זה כזה, זה לא רק ששכחתי את היום נישואין שלי. זה בכלל לא שכחתי
דברים. דברים שעשיתם, דברים ש...
דברים שהיה צריך להזכיר לכם על עצמכם.
מתכנת, הצעתי למנהל שלי שנפתח פיסת תוכנה שתיתן שירות מסוים לכל הקבוצה, הוא אמר שזה רעיון מעולה ושכבר העליתי אותו, פיתחתי אותו שנה קודם.
יואו. הנה כזה, בדיוק.
מדהים.
שאתה העלית ופיתחת.
מדהים. כן.
בעלי באופן קבוע שוכח מי יביא לו מתנות. צחקתי עליו מי יביא לו את החולצה המגניבה הזאת, והוא ענה לי, זה איתי, אחלה מתנה. ואני הבאתי לו את זה.
לא, כן, לא, לא, זה ש... לא זה, זה אם הוא היה שוכח שהוא הביא את המתנה.
Okay.
במקום עבודה חדש הצגתי את עצמי נשוי פלוס שניים, שכחתי מהילד השלישי, עברו כבר שנתיים.
קלאסי, זה למשל נהדר.
הזמנתי חופשה
שכוח שיש לך
עוד ילד.
עוד ילד, כי את הילד הראשון לא היית שוכח, אבל בין שניים לשלושה כבר פחות אתה זוכר.
וגם זה אולי משהו שהיית רגיל לומר, נשוי פלוס שניים, נשוי פלוס שניים.
כן, אז כבר נהיית נשוי פלוס שניים.
הזמנתי חופשה משפחתית לסוף הקיץ על הראשון בספטמבר, והבן שלי הזכיר לי שזה היום הראשון שלו בכיתה א'.
וואו.
כן, למרות שזה לא מה שביקשנו.
לשכוח שהבן שלך עולה לכיתה א', זה דבר חמור.
בצוק איתן, באזעקה הראשונה, אספתי את שני ילדיי ונכנסנו לממד. שכחתי שיש לי עוד ילדה שהייתה אז בת שלושה שבועות.
פאקינג אמייזינג. פאקינג אמייזינג. רגע, זה ה-SMS ממשיך? ההודעה ממשיכה?
שנמצאת בחדר אחר, נזכרתי בה רק דקות ארוכות אחרי הישיבה בממד.
אתם יודעים, כבר נכנסו לממד. אמרו, רגע, אבל עשינו עוד אחת.
הוא גם עשה את הדבר האבהי. ילדים...
זה היא או הוא?
הוא.
ילדים, בואו, בואו לממד, מהר, יש אזעקה. קאט לארבע דקות אחר כך.
וכן.
משהו חסר, אני מרגיש ששכחתי משהו.
יואו.
וואו, טוב, זה זוכה.
כן.
אדם ששכח את ביתו התינוקת
מחוץ לממד
בזמן הזקה בצוק איתן.
yeah,
ארוחה זוגית בהדסון, הבית של הבשרים, הברזל 27 ברמת החייל.
של פעם בחיים.
עכשיו ורק עכשיו.
חייגו חינם, כוכבית.
המבצעת גמר מלאי.
בר המפרסם, מאת גולן נוחיין.
גולן,
מה קורה?
מה
העניינים?
בסדר, עכשיו אנחנו אצל לנו לדבר לא מעט על סקסיזם בפרסום בפינה. גם הפעם נדבר אתכם על זה שלפני שלוש שנים הוגשה תביעה ייצוגית נגד קמפיין גולדסטאר. תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו ותשתחרר גבר, זוכרים אותו?
תביעה?
מה אתה אומר? כן, תביעה ייצוגית.
שמה...
שהפרסומת מפלה נשים וגם גברים.
זה לא, זה היה סרט פרסומת שבו רואים בחורות רצות ונלחמות על איזה כיסא כדי לא לשבת בפינה, כי מי שתשב בפינה לא תתחתן, ולידיין יושב איזה בחור ותגיד תודה שאתה גבר.
נו, אבל בסדר, זה יכול להיות מגיל או יכול להיות דוחה חברתית, אבל עבירה על החוק.
אני לא יודע, גם
אני אעשה סדר. התביעה הייתה על כמה, על כל הקמפיין, על הסדרה של הסרטים, חוץ מזאת, עם הריצה של אנשים כדי לא לשבת בפינה, היה גם כדורגלנית, אם אתם זוכרים, שלא קיבלה את הכדור תוך כדי משחק כדורגל, והיא צעקה, אבל אני לבד, אני לבד, ואז ירד לה הסימון שהיא לבד בחיים, כאילו, והתחילה לבכות, אבל אני לבד, אני לבד, ואז דברים בבר שישבו וצפו במשחק, צחקו, תגיד תודה שאתה גבר, והיה, כך, אני אזכיר עוד אחת, עם זמרת בפאב, שגם שרה, אין לך לב, ולי זה כואב, על הבדידות שלה, ושזרק אותה גבר, וגם צחקו תגיד תודה שאתה גבר. אגב, זה קמפיין שלא קיים בעצם כבר משנת 2014, שינו את הקונספט וכבר לא משתמשים בתגיד תודה שאתה גבר. אז שודרה הפרסומת האחרונה בסדרה, נדמה לי זאת שדיברת עליה אביעד. בכל מקרה מיותר לציין, התביעה הייתה שהקפן מבזה נשים ומציג אותן כשונות ונחותות, וגם פוגע בדימוי של הגברים ומציג את הגברים כצרכני פורנוגרפיה וכמין רדוד, ככה הייתה לשון התביעה. מצד ההגנה של טמפו נחשו מה נטען, כי הקמפיין הוא הומוריסטי ושאין לו שום אפליה. זהו, אז למרות שהקמפיין
הפסיקה
בראשות השופטת הדס עובדיה, שופטת, כן חברים?
נו.
קבע כי הקמפיין אינו פוגע פגיעה חמורה ברגשות אנשים, ואין
הוא קמפיין דוחה, אני גם לא יודע אם יש פה אלה לתביעה, אבל הוא קמפיין דוחה מאוד.
כדי להגביל את חופש הביטוי צריך משהו ממש 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 קיצוני.
כן.
שמפתר. עלים ממש. פיזית או הסתה ביטחונית כלשהו.
זה פשוט מגעיל.
הפסיקה לא רלוונטית.
מגעיל ועצל וחסר כישרון.
אני רוצה להגיד לכם שהשופטת הסתמכה על הפסק דין של נשיא בית המשפט העליון דאז אהרון ברק, שגם פסק לגבי פרסומת של מג'יק נודלס, אם אתם זוכרים, בכיכובו של צחי נוי, שהפרסומת אמרה לא כל תאילנדית חמה ומוכנה תוך 4 דקות. מג'יק נודלס,
היה דבר כזה?
כן, אתם לא זוכרים את זה? מג'יק נודלס זה כזה מנה חמה תאילנדית בטעם תאילנדי.
נשמע עתיק ממש.
כן.
טוב, מה עוד?
מרסדס עלתה בקמפיין שהכותרת שלו היא Got Plans for the Weekend. יש לכם תוכניות לסוף השבוע. ואז אחרי שעולה השאלה, רואים כל מיני דגמים של מרסדס, והקריין מציג אותם, Plan A, Plan B. כשמה שאנחנו רואים זה את מרסדס A, מרסדס B, מרסדס C, כלומר האותיות שהקריין מקריא מייצגות דגמים שונים של מרסדס, ואז הוא ממשיך, CLA, GLE, AMG, והוא מסיים, יש תוכניות שהגיע הזמן להגשים, 13 עד 15 בספטמבר, באולמות התצוגה. מה שאני לא מבין זה איך פרסומת כזו מסתיימת בלי להראות את כל הדגמים עם הקרנות OMG, שזה הכי מתבקש בעולם.
אבל מה זה האותיות האלה בהתחלה? לא הבנתי.
האותיות הם הדגמים
של מרצדס.
זה מתחיל ב-A, B, C, ואז הם עוברים לדגמים המסובכים יותר.
אני חושב שמרצדס זה לא מותג שלוקח את עצמו בהומור. זאת אומרת, לגמור את זה OMG זה לא... יש משהו מאוד כבד, אתה יודע, במיתוג של זה, שאנשים מבוגרים ועשירים.
אני לא יודע אם הם היו חותמים על המיתוג הזה של מבוגרים ועשירים, אני בטוח שגם הם רוצים להצעיר שם.
הם רוצים, אבל...
ולמכור את הדגם העירוני.
בסדר.
ובכל מקרה זה יפה. אני אספר לסיום שבסוף חודש אוגוסט עלתה חברת התרופות פייזר עם קמפיין שאולי ראיתם, עם אישה שמסירה, מראים אותה בהתחלה עם צבעי הסוואה על הפנים, עוד כאילו איפור הסוואה, ואז היא מסירה באמצעות מגבון כזה מהפנים שלה את כל פעם עוד חלק ועוד חלק, תוך כדי שהיא אומרת לנו למסך, לצופים, זה בשביל הבן שלי אסף, זה בשביל החברות שלי שאני מתכננת עוד לטייל איתן בעולם, זה בשביל בעלי, זה בשביל הנכדים שיהיו לי וכו' וכו'. בסוף כשהפנים שלה נקיות מכל הצבעים של הזוואה, היא אומרת אפשר לחיות עם סרטן שד גרורתי בלי להרגיש שאת כל הזמן נלחמת. אתם מבינים? זה מה שמסביר למה היא הייתה עם הסרטה, עם הצבעי הסוואה, למה לא צריך להילחם. שזה קמפיין ואחלה, וכאילו בסדר, אפשר להבין את הצבעי הסוואה. ואז אני רוצה לספר לכם שלפני כמה ימים עלה קמפיין של עזר מציון, שבו אנחנו רואים כל מיני גברים, קאטים בין גבר לגבר לגבר, שמורחים על עצמם באמצעות שתי אצבעות, מורחים על עצמם צבעי הסוואה. שבסוף אומר הקריין, השנה כולנו מתגייסים להצלת חיים. שזה הפוך.
כן, זה יצא בעיתוי לא טוב.
מה זה?
יצא בעיתוי לא טוב.
עיתוי, טיימינג, כן. יכול להיות שעזר מציון צילמו לפני פייזר. יכול להיות.
כן.
פשוט עלו אחרי.
כן.
אבל זה קטע באמת ששני קמפיינים תחת אותו קונספט.
משתמשים באותו טריק.
כן, לא צריך להילחם, ופעם מתגייסים. אותו טריק, גם שניהם הם לא הראשונים. היו כבר...
כן, אבל שהם שניים משודרים במקביל, זה פחות סימפטי.
כן.
גולן, תודה.
תודה גולן, יאללה ביי.
תודה אלין לדב, תודה אופיר מורסף ברדיו כל רגע, תכף החדשות ב-10, דיוויד עזרן, באקו 99 FM, תודה עידו כהן, איתי תב שלום, יאללה מוזיקה, מיטל בן יהודה, אחרינו נתראה מחר בבוקר.
ביי.